שעל דעת אלוקים שבדרכי השם. איך מתייחסים אל התורה, איך מתייחסים אל המצוות, בתור הוראות שככה צריך לעשות, או בתור, להסתכל על זה בתור דרך, בתור אידיאל, גם דרך וגם אידיאל. אפשר לקחת כל דוגמה שתהיה הלכות שבת למשל, בואו ניקח את שבת. אז יש בשבת איזה סיפור. מה הסיפור של שבת? יש המון הלכות בשבת, ומי שרוצה לשמור הלכות שבת צריך ללמוד. לדעת את כל האבות והמלאכות ומוקצה ולהיזהר. אפשר לעשות הכל ולפספס את שבת. שבת זה לא סתם הרמה של הלכות. שבת מספרת לנו, יש רעיון לשבת, יש כוח לשבת, בגלל זה יש בה את כל ההלכות האלה. ולרעיון הזה אפשר לגדול יותר ויותר. יש לכם רעיונות מה זה שבת, מה השבת מספרת חוץ מלקיים את ההלכות שלה? יש לכם בטח. זה לא רעיונות שסתם ממציאים את המקום, ממציאים מתוך הדרכות ההלכתיות, מתוך... בקיצור, ללמוד אמונה קוראים לזה, הלכות צניעות. הלכות צניעות זה לא שערבול עד פה וזה עד פה וזה מותר וזה אסור וזה שיטה כזאת ושיטה כזאת, זה הרי משהו פקודות שאם את נורא נורא צדיקה אז את מקיימת את כולם, זה גם נכון. אבל אם יש פה דרכי השם, יש פה אידיאל, יש פה איזה רעיון, יש פה רעיון מאחורי האמת הזאת, יש פה מסר, יש פה משמעות. המשמעות הזאת אפשר לגדול, מה זה צניעות, מה זה עולם תמימי, מה זה יכול להיות של התבוננות ושל כבוד והערכה ולא לחיות כל הזמן מול... בסדר, זה עולמות שיש בהם אין סוף. אז אם עצם זה מה כתוב ככה שמוצא, אני יודעת מה שמוצא, שמוצא מה שכתוב כאן, בום בום בום, אני עושה את זה, אני נורא צדיקה ואני מחמירה. וזה זה נגמר. פותחים את המבט שלנו למפגש עם אלוקים, לדעת את אלוקים. לדעת אלוקים לא במה הוא חושב, אלא במגמות שלו, בכיוונים שלו, ולדעת במובן של איך אמרנו, להגשים דוגמתם בפועל של סדרי חיים. לרצות להיות כאלה, לשכון, ואז עם כזה אנחנו הגענו למילים זהו כוחו של ישראל. טוב, השאלה הרגילה, לאן הגענו? אני מניח ששם איפשהו. זה התכונה של ישראל, זה המסוגלות של ישראל, לחיות פה בעולם הזה, לחיות פה משהו שהוא מספר, משהו הרבה יותר גדול. כן.
למה זה חשוב
שנדעת? אני לא בטוח דווקא להבין. כאילו שעושים זה גם בלי להבין, פשוט חיים את זה. מה הפירוש למה? כי זה מה שאלוקים רוצה מאיתך. תני לי דוגמה מההלכה למשל. יש לכם הרבה דוגמאות. הרב ציודה קורא זה קוזאקים של אלוקים. יש חיים בתוך התורה, יש שירה בתוך התורה. יש אמת ועוצמה ושמחה מאוד מאוד עליונה בתוך התורה. ואם אני מקיים את המצוות ככה, זה פקודה כזאת, אז אני מפספס את כל המנגינה. זה ברוך השם, תראו, אסור לעשות עבירות גם אם לא מזלת המנגינה. לא כדאי לאכול רעל גם אם לא למדתי את זה. אני חושב שפותחים יותר את הלב לאמת הזאת, מקיים בתוכנו. יש כאלה שהם נורא חכמים והם לומדים, ויש כאלה שמתוך בריאות נפשית הם... שבת זה יום שלא עושים בו מלאכה. למה לא עושים בו מלאכה? אני לא רוצה לקחת דוגמה שלי. לא צריך להיות רב ראשי בשביל... אם הוא רב ראשי אז הוא יודע הרבה יותר. אבל מגמות. שבת זה יום של מלוכה, שבת זה יום של משפחה, שבת זה יום שאסור לעשות שום דבר, נכון? ככה ילדים קטנים מכאן. למה לא עושים מלאכה בשבת? כי לא צריך לעשות מלאכה, לא כמישהו מעצבן וגדול לא ישר. אלוהים של האסלאם הוא אכבר. שמעתם את זה פעם? אללה הוא אכבר. ומה אנחנו? כשאת אומרת שאללה הוא אכבר, אז מה את עושה? אתם רכת על הרצפה, נכון? צועקים אללה הוא אכבר? רוצה לכם לשמוע? אז את תמרחת על הרצפה. אפילו לא מבקשים. תראו, אין קשר בין התפילה שאינה התפילה של המוסלמים. הם באים למסגד, צועקים אללה, לילה, לילה, וחסון מוחמד, ומוחמד הוא נביאו, נכון? אין אלוה מבלדי אלה. הייתם פעם בכנסת של יהודים? כן? קודם כל, החזן הוא הרבה פחות דומיננטי. חזן הוא רק מוליך, הציבור כולו מתפלל. שרים באמצע, שמעתם? בעיקר בעזרת נשים שרים, לפעמים שומעים גם את עזרת גברים, מצליחים ככה. ומה התפילה שלנו? התפילה שאתה מדברת בעיקר על עצמנו, נכון? התפילה זה 18, מה עושים 18? ברך עלינו, רפאנו, שמע קולנו, קבץ ידחינו. וזה אנחנו עסוקים בעצמנו, את מדברת על עצמך, את מדברת על עצמך כי את אומרת שאלוקים, את מעניינת את אלוקים. התפילה המוסלמית זה לבוא לאללה ולהגיד את אכבר. אכבר זה כביר, ואנחנו? מה אנחנו? אנחנו כאלה קטנים, כאלה קטנים, כאלה כאלה קטנים. אבל התורה שלנו, התפילה שלנו, מספר לנו בדיוק הפוך. המפגש שלנו עם אלוקים, בטח שאנחנו קוראים משתחווים, בטח. קוראים בברוך, מכירות ההלכה? קוראים 18, את מגיעה לברוך, את מקופפת הברכיים. ואז מתי את נרמה את הראש? כשאומרים את שם השם, קורא ברוך וזוכר את שומעת את השם, תח! ויברך דוד, אומרות פה בנות, סוכת הזמרה, אז מה עושים ויברך דוד? נעמדים, למה נעמדים? פוגשים את דוד, בום, מקבלים קצת אנרגיה. אפשר לפגוש דוד ולהישאר לשבת? זה לא עונש. זה בא, אתה צריך לקום. כל ההלכה זה לא, אפשר להסתכל על ההלכה כמו עונש. אוכל כזה טעים אסור, איזה בעס השרבו לאוכל, איזה בעס המוקצה אסור, איזה בעס אסור לכל כך מצטע. אפשר להיות צדיקים, ויש על זה הרבה, מי שחושב שההלכה היא עונש ועושה את הכל, יש לה המון שכר בעולם הבא. כך כתוב, לפום צער האגרה. כל ההלכה מציית אותה, והיא כזאת מצליחה לקיים, כל הכבוד לה. אבל אנחנו לא רוצים כל הכבוד, אנחנו רוצים לחיות. אלוקים נמצא שם, אלוקים נמצא שם במסרים האלה, שאין סופיים במסרים, המשמעויות האלה. שבת מספרת לך שאת לא אסור לעשות מלאכה כי לא צריך בשביל לפגוש את אלוקים בעולם לא תמיד צריך לעשות משהו, פשוט צריך לשנות את המבט. אלוקים כאן, פה ועכשיו. תשחררי, שבת אומרת לך תשחררי, תשחררי. אבל לא גמרתי לבשל וגמרתי לתפור תשחררי, ככה. בשבת. את יכולה להיפגש עם אלוקים כאן ועכשיו. מה שאני אגיד זה זה טיפה מהים, כל נושא פה הוא כזה גדול וכזה אדיר. אבל יש בתורה, התורה היא דרכי חיים. התורה היא הלכות שצריך מאוד לדייק אותה, מאוד להקפיד אותה. אוי ואבוי, אם נגיד העיקר המסר הרוחני של התורה ובוא נזלזל בהלכות, זה קטסטרופה. אבל אם מקשיבים טוב לתורה, אז כל דבר בתורה הוא מספר סיפור. הוא מספר סיפור שם. שאנחנו איתו, איך כתוב, מגמר אומה לרמה ממנה, מדיין ניסה לידיין בביטל ניסה, זה קצב תכלית. אם זה פקודה, אז עשינו את הפקודה וגמרנו. יש איזה סגנון כזה של ציבורים דתיים מסוימים שמאוד מאוד מחמירים, מאוד מאוד מחמירים בכל דבר, לא בכל דבר. למשל בהלכות תולעים. יש על זה איזה קמפיין שלם של הלכות תולעים. שבודקים ומקפידים ומנפים בכל מיני נפות, שזה באמת יפה, אבל אתם יודעות, אני לא רוצה שתזלזלו בזה חס וחלילה, אתם יודעות שחסה של חסלה, של גיש הטיף, חסה, אנחנו קונים רק חסות כאלה. סבתא שלכם לא אוכלה חסה כזאת, אתם יודעות. למה לא? נכון, לא היה. ואם ניצא קמח, לא בנפת משי, אתם יודעות. למה? כי לא היה. מה היו התנאים ההיגייניים של יחסון הקמח בפולין או בתימן לפני 300 שנה? לא היה למקרר. ושכב כל החורף. כל הקיץ. לא היה להם חומרים מחטאים, לא היה להם... השתדלו מאוד שלא יהיה תולעים. בטח, תולע אחת חולים. אבל היום זה מגיע לרמות אלבם, זה יפה מאוד, אם אפשר להחמיר למה לא. יש מקומות כאלה של, בברום היה כאלה בדיחות על על זה, או לפעמים ההחמרות נובעות מאהבה אלוקית עצומה, לפעמים ההחמרות האלה נובעות מזה שאדם רוצה להיות יותר צדיק ויותר צדיק ויותר צדיק, והוא לא לומד אמונה, אז אין לו לאן לקחת את זה. הוא רוצה יותר להידבק בהשם, יותר רוצה, אבל אין לו לאן לקחת, ואז הוא כבר עשה את הכל, אז הוא מחפש. הוא מחפש עוד, עוד. סיפר פעם חבר שלו היה באיזשהו בית מדרש בשבת, ובא מישהו ואמר, נקרא העירוב. לא היה רב בשבת, אתה יודע מה זה שנקרא העירוב? שאסור לטלטל ברחוב. את הטליתות שלהם, הם הביאו תינוק עם עגלה, או שהתינוק יישארו בבית כנסת, או שהם יישארו בבית כנסת. את המפתח לבית, הם לא יכולים להיכנס לבית. נקרא העירוב זה חתיכת סיפור. ומישהו בא ונקרא העירוב, וכולם כל כך שמחו. אמרו, יואו, נקרא העירוב. היו תלמידי חכמים, ואז מישהו אמר, לא, תשמעו, אפשר לסמוך על השיטה הזאת. אז נפלו פניהם ואמרו, אוי, נכון, לא נקרא העירוב, בעצם אפשר לטלטל. ואז מישהו הקשה איזה קושייה ואמר, בעצם אי אפשר לסמוך עליהם, אז כולם נרגעו. הם נורא נורא צדיקים, זו הייתה הרגישה שלהם, נורא נורא צדיקים, ופתאום צריך לסוף את הנפש, הליכות עירוב הזה. כן, אני נורא רוצה שנחמיר במצוות, בטח. בטח שכן. אבל העלייה, הטיפוס, זה בעיקר בעולם הפנימי. איך מזדהים זה יותר, איך מקשיבים לזה יותר, איך מאמינים בזה יותר. צריך לדעת, נכון, כשאמרנו, יש אידיאלים כמו דרכי השם, זה אומר שאפשר לסמוך עליהם. זה רק מברן את הדרך חמים ולימוד אמונה ולהבין, זה לא בקלות, זה לא בטיפשות. אבל גדלים אנשים שהם יותר ויותר הולכים בדרכי השם, יותר ויותר עבדי השם. אתם יודעים שהרב צוקרמן זצ"ל מאוד לא אהב את הביטוי דתי, דתייה, מאוד לא אהב את זה, כי זה בדיוק מה שמשדר. דת זה בפרסית, דת זה פקודות, כמו שומר חוק, אני שומר חוק. החוק הוא פקודות, יש היגיון בפקודות האלה, אל תעברי באור אדום כי אולי יש... תהיה תאונה, אבל אין אידיאל בחוב, אין איזה רוח פנימית. ואדם מאמין, זה אדם מאמין, אדם שעובד אלוקים, לא משנה, בקשה השם, שקרו זה בכל מיני מילים אחרות, שאז אני הרבה יותר מאשר עושה את מה שכתוב בתורה, אני חי את מה שכתוב בתורה. וזה פותח אותי לאין סוף, זה פותח אותי לגדילה, זה פותח אותי. ובלי זה, אם זה רק קודות, אז זה תהיה הרבה הרחבה, לא נחזור על כל זה. שבסוף זה מועך אותי ומועך אותי, ואני עושה המון דברים שאני לא מבין, ועושה עוד דברים שאני ועושה דברים לא מבין, לא מבין, נורא צדיק. איפשהו זה שוחק מתישהו, ואם לא בדור הזה, אז בדור הבא, ואם לא בדור הבא, בדור שאחר כך. אז זהו כוחו של ישראל, לכאן הגענו? כן. למה חזל אומרים פונקציה הרגע? את לא אומרת את זה? בטח שאת אומרת, זה היגיון אנושי, פשוט התכוונתי. אם מישהי מאוד מאוד התאמצה בשביל לעזור לך, אז את אומרת, וואו, כל הכבוד לך. אם מישהי, נכון, אומרים בחופה, ותודה לאורחינו, במיוחד אלה שבאו מרחוק. למה לא אלה שבאו מקרוב? ברור שכשמישהו השקיע יותר בי, אז זה יותר רציני. נכון? אם מישהי הייתה מאוד עייפה ובחופן קמה והכינה לך ארוחה, זה הרבה יותר מרשים מאשר אם ממילא הכינה ארוחה, זה בעלה בקטנה. זה גרם פשוט. אז יש לי רעיון, אם תרצי לשמח את חברה שלך שגרה לידך, תגיד אני רוצה להשקיע, אבל תסעי לאילת, מאילת תסעי למטולה, ומטולה תגידי אלה, תגידי תראי איך השקעתי בך. פונקציה הרגרה זה לא בוא נצטער בכוונה ואז נהיה יותר צדיקים. פונקציה הרגרה זה אומר שמי שקשה לו בכל אופן הוא עושה, אז כל הכבוד. אבל זה כבוד מסוג אחד, הלוואי שלא יהיה קשה. חס וחלילה, חס ושלום. טוב, זה אפילו דוגמה כל כך כואבת שאני לא אומר את זה בכלל, בסדר? אתם לא יודעות מה הדוגמה הנוראית. אני אגיד דוגמה אחרת. יש אחד שנורא רוצה לשדוד את הבנק. יש פה בת במדרשה שמאוד רוצה לשדוד. יש לכם בנק ליד. ויכול להיות שיש בו כספת. ויש פה בת שכל לילה, מה זה בא לה לשדוד את הבנק? והיא מתגברת. נכון? בכוחות מאוד עוצמתיים. את פחות תרצי לשדך אותה לאח שלך, נגיד, בסדר? תגיד, יש לי חברה מקסימה, תראי, גיבורה כזאת, היא כל לילה רוצה לחטוף את התיקים של הזקנות במלון, והיא מצליחה. יש לה שכר עצום, באמת יש לה שכר גדול הזה. זה המקומות שלה, זה התסבוכים שלה, עם זה מתמודדת, כל הכבוד. אבל זה לא בדיוק מי שאת מעריכה. מי שאת מעריכה זה אחד ש... הלוואי, הלוואי, שהכל אמרנו בקלות. הלוואי. שהחסד, חסד, ככה אומרים, באופן התורת חיים, אהבת חסד. יש אחד שמאוד מאוד מאוד קשה להתלבש בצניעות, יש אחד שמאוד קשה להתפלל, יש אחד שמאוד קשה לה, יש אחד שאף על זה, לזה אנחנו חולמים. הדברים שעושים מתוך הזדהות פנימית, מתי אתם משנה לך בחיים זה קשה או לא קשה? כשאת עושה משהו שאת אוהבת לעשות, זה לא מעניין אותך אם זה קשה או לא קשה. כשאת עושה משהו שאת לא אוהבת לעשות, אז זה הרבה יותר קשה לעשות כשקשה, משהו כשקל. אתם אומרים לך לסחוב חבילה שאת לא רוצה לסחוב אותה. יש הבדל אם היא שוקלת 10 גרם או 10 קילו. האם את מתה לסחוב את החבילה? את מבינה, הזמנת אותה בדואר וחיכית לחודשים וסוף סוף זה הגיע, את מתרגשת כולה. יש משחק כדורסל, משחק כדורסל זה משחק שמאוד מתאמצים בו. ורצים, ומזיעים, וחוטפים מכות, ומרפקים, ושוברים רגליים. לפעמים. ואנשים מסכימים לעשות את זה, מה מסכימים? רוצים, נלחמים, מתי יהיה התור שלי? למה? כי הם מזדהים עם זה. כשמזדהים עם משהו, אז השאלה אם זה קשה או לא קשה, היא נהפכת לחסרת משמעות. מה שאנחנו רוצים באמת לחיות בחיים, זה לא שיהיה לנו אגרה. אגרה זה על הפנים. אגרה, יש ילד קטן שלא מבין, אז אומרים לו, תשמע, אם לא תעבור את הכביש, באור אדום תקבל סוכריה. הוא טיפש. מאוד קשה לו לא לעבור באור אדום. הוא מאוד רוצה לעבור באור אדום. כל הכבוד ילד חכם, ילד שלי שלא עבר את הכביש. אבל אם אדם בוגר לא עובר את הכביש, הוא קל לו מאוד לא לעבור את הכביש באור אדום, כי הוא לא רוצה להידרס. כשדברים על אגרה, אגרה זה שכר בעברית. אז כבר אומר שמשהו פה לא חי, משהו פה לא אמיתי. מישהי מאוד מאוד לא סובלת אותי. ובחופן מתנהגת אליי יפה, בסדר? אז כל הכבוד לה, לא, אני לא רוצה, אני רוצה כאלה שסובלים אותי, שאפילו טוב להם איתי. מי שטוב לה להיות איתך, איזה שכר היא תקבל? לא תקבל שום שכר, טוב להיות איתך, אז היא לא תקבל שום שכר. את רוצה להיות עם מי שטוב לך. נכון שיש פונקציה אגב, אבל זה מקרה קיצון, מקרים שלפעמים קורה שמאוד מאוד קשה לקיים את ההלכה. יש, כל אחת עם ההתמודדויות שלה, עם הדילמות שלה. יש מצבים כאלה, ואז קוראים זה ניסיון, ואז זה קשה. נכון? אבל אנחנו לא רוצים לחיות בניסיון. אל תביא, אני לא יודע ניסיון, גם לא יודע בזיון. לא בגלל שאני קשה בניסיון, אנחנו רוצים לחיות. ואת התורה אפשר לחיות, זה מה שהרב קוק כותב. לגלות אולי זה לא היה נכון, לגלות אפשר היה באמת להימחק, להימחק, להימחק. אלא גאולה, בארץ ישראל זה לא ילך. לתפוס את התורה כאילו זה משהו שמוחק, בטח שיש בתורה הרבה דברים שמוחקים. כי כתוב בתורה ככה, ואת רוצה אחרת. וצריכה להיות חזקה, ודרך ארוכה, ומסע איך לעשות מה שכתוב בתורה. אבל אחרי שבנית את זה, אז כדאי להיפתח, להקשיב, להתחבר, להזדהות. למשמעות הפנימית, למסר הפנימי, למה מה נאמר שם, מה, זה את, הרי התורה זה את. את יכולה להיות את, את כל עולם הרוח שלך, והנפש שלך, והלב שלך, מחוץ לתורה, ואני רק עושה מה, כן, אני עוד כל עושה, הכל עושה, אבל יש איזה מין, איך אומרים, צולרי ככה, איזה קושי כזה, כבדות כזאת. וחיים עם תורה אמיתית, זו תורה של, תסתכלו בתמונות של התנ"ך. מה, אני כל תלמידי החיים שפגשתי, זקני תלמידי החיים שפגשתי מהדור הקודם, וזכיתי לפגוש כמה, הם תמיד היו עם חיוך. ככה אני זוכר אותם לפחות. תמיד אנרגטי, עוצמתיים כאלה, תמיד. היו מאוד מאוד כבדי ראש, בטח. לא השתתו. אבל כן, מבט נעים כזה, ועין טובה, וסקרנות, יש בעיניים. תורה, תמיד, תלמידים צדיקים במיטתם, קרואים חיים, ורשעים בחיים, קרואים מתים, כן מתים. אז כל הכבוד למי שקשה לו והוא עושה, באמת כל הכבוד לו. אבל זה שלב בעיניים, לא היינו רוצים את הקשה. באמת יפה מאוד, יפה מאוד, מאוד קשה לך לא לגנוב ואת לא גונב. באמת יפה. אני לא אקבל שכר על זה שאני לא שודד את הבנק, אתם יודעות? טיפת שכר אני לא יכול לקבל את זה. גם אתם לא, צריך להחזיר אתכם. גם את הכספת לא יהיה לכם, וגם שכר על זה שלא גנבתם לא יהיה לכם. ברוך השם, אני גם לא רוצה לקבל שכר על זה. אבל אני רוצה לחיות. אנחנו רוצים אנשים שלא רוצים כשנגאלים מגניבה מהמטורפים. אנחנו חיים בדור כזה שלא שואל מה, איזה שכר יהיה לי. איזה שכר יהיה למי שרץ עם אקדח להציל אנשים בבארי כי הוא שמע שיש שם טבח? או שיהרגו אותו, או שיפצעו אותו, או שיחטפו אותו. לא יותר מדי שכר. לא יותר מדי שכר, אבל הוא חי במקום אחר. הוא חי מתוך הזדהות, הוא חי מתוך זה שאכפת לו. אז זה לא שכר. זה מקום אחר, זה אתם מוקפות בזה, אתם מלאות בזה פה, זה לא אגדות, זה לא איזה דורות של פעם. זה כוחו של ישראל לקיים את התורה, אבל הרבה יותר מקיים את התורה. עם ישראל אוהב את התורה, הוא שמח בתורה, הוא משוגע על התורה. לא חייבים, אתם יודעות, יש הרבה מצוות שלא חייבים לעשות אותן. יש מצוות פרטיות שחייבים לעשות אותן, את חייבת לעשות אותן, יש מצוות כלליות. למשל, בצבא, בואו נתחיל בצבא. בצבא כל חייל צריך לעשות 3 שנים, אף אחד לא חייב ללכת קורס קצינים. קורס קצינים זה מי שעושה מעבר, נכון? לא יכול להיות צבא בקצינים, לא יכול להיות. הוא יהיה צבא. אבל זה בנוי רק על התנדבות. מה עוד תלמידי חכמים? כל אדם מישראל חייב ללמוד תורה. אף אחד לא חייב להיות תלמיד חכם. מי שבא 2-3 שווה חברון, חבל הזמן. באמת, כל הכבוד לו. התגייס רק בגיל 21, מי שמתגייס בגיל 21, מתגייס 3 שנים, ובפעם 4, כל הכבוד. הוא לא יהיה תלמיד חכם, הוא יהיה חובר חזק. אבל מי שרוצה להיות תלמיד חכם, הוא צריך להישאר הרבה 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 שנים. הוא לא חייב. גם הוא דוס, הוא לא חייב. אין עם ישראל בלי חבר'ה שיסכימו לרצות להיות תלמידי חכמים. אין עם ישראל, אין לצורך ישראל. אבל הוא לא חייב. יש לנו היום המון, איך קוראים לזה, המגזר השלישי, להגיד לכם שמות של עמותות, זיכרון מנחם וקו החיים ויד שרה וזקה ומה, אף אחד לא חייב. אבל בלי זה אין לנו מדינה. כל הדברים האידיאליסטיים האלה, הגדולים האלה, צריך ליישב את ארץ ישראל, נכון? יש מצווה ליישב את ארץ ישראל. למי יש את המצווה הזאת? לעם ישראל. מי חייב במצווה הזאת? עם ישראל. את חייב במצווה את שובר את ישראל? למה את עם ישראל? נכון, אבל את לא עם ישראל, עם כל הכבוד. יש פה איזה מלכות פנימי. כל עוד אין עם ישראל, אין מי שמחייבים אותו. זה מצווה על העם, לא מצווה ליחיד. בואו ניקח דוגמה יותר פשוטה. יש מצווה לבנות בית כנסת בכל יישוב. יש ביישוב שלך בית כנסת? מי בנה אותו? יודעת מי בנה אותו? מישהו בנה אותו, נכון? אף אחד לא חייב. היישוב חייב להיות בית כנסת. אבל אין אף אחד ביישוב שחייב להיות בית כנסת. מישהו צריך להתנדב ולהגיד, אני היישוב. ואז הוא מקים כינוס ועושה אספה ומביא שיעורים ואומר כל אחד לתת תורת קבע, כל אחד שאומר לתת תורת קבע חייב לתת, כי הוא חלק מהישוב, אבל רק אחרי שמישהו לקח אחריות והחליט, אם יש ביישוב שלך בית כנסת, זה בזכות מישהו. יש ביישוב שלך גמ"ח, יש ביישוב שלך גבאי צדקה, יש ביישוב שלך כאלה שעושים קמחא דפסחא. יודעת מי זה? מי אוסף קמחא דפסחא ביישוב שלך? מישהו. בדרך כלל זה שבנת בית כנסת ברוב המקרה. זה מישהו שמגדילים ראש, מישהו שלא עושה כי הוא חייב. כי הוא מקשיב לאלוקים. כל אחד, מישהו נהיה משפחה אומנת, ומישהו דואגת לשכנה שממול, ומישהו הולכת לבקר זקנים, ומישהו מטפל בנוער, ומישהו במשפחות בעייתיות, ומישהו מארגנת שיהיה שיעורים, ומישהו מארגנת פעילות, ומישהו... ככה עם ישראל בנוי. עם ישראל בנוי על מדינה קטנה, הממשלה, השמאל רוצה שהמדינה תעשה את הכל. השמאל רוצה שהמדינה תעשה את הכל, כל אחד יעשה בעצמו. ועם ישראל הסתדר בלי ממשלה, אתם יודעות? ב-2000 השנים האחרונות הסתדרנו בלי ממשלה, בלי F-16 ובלי ממשלה. כי עם ישראל לוקח, עם ישראל לוקח. לא היה כפרי נוער, ולא היה בתי זקנים, ולא היה... מה היו עושים המסכנים בכל עם ישראל, כל הדורות? מישהו היה אוסף אותם הביתה. לא היו ילדים ברחוב, בעם ישראל, כל 2000 שנה. מישהו, מישהי. מישהי. יש הזדהות עם אלוקים, אלוקים חנון, אז גם אנחנו חנונים, אלוקים רחום, גם אנחנו חנונים. אז בכל מצווה, בכל דרך, יש איזה אור, אור גדול. כשמתחברים אל המצווה הזו בצורה בריאה, אז זורמים לא רק עם התפקוד שלה, זורמים בעיקר עם המנגינה שלה, זה כוחו של ישראל. לעם ישראל יש את הכישרון הזה. כישרון להקשיב לתורה. לפעמים התורה מעצבנת, יכול להיות, אבל כשעוברים את השלב הזה, כשמתקדמים קדימה, אז זה הכוח שלנו. אם נמשיך למשפט הבא, שאלות עד כאן? אפשר לתת מאות דוגמאות, אפשר לתת 613 דוגמאות לפחות למה שכתוב פה, אבל זה ייקח הרבה שנים. אתם לומדות, נכון? הייתם עכשיו בחג חנוכה. אז לא רק באתם, הדלקתם נרות, הלכתם הבא, נכון? שמעתם שיעורים על המסר ועל המשמעות של הנר הזה ולמה קרתה ועל ההלכות שלו. ההלכות האלה מספרות סיפור שאפשר לחיות אותו. אם חיים אותו, אז עברנו את חנוכה, אז יש כוח להיכנס לתוך כל החורף הארוך והקשה הזה. זה כוחו של ישראל. פסקה חדשה אנחנו מתחילים. אני לא יודע אם נספיק ככה בקצב הזה לקרוא את כל המאמר. בואו ננסה, הוא היה לכם שצריך לדלג חלק מהדברים. עכשיו מתחילים פסקה חדשה, מסכם את מה שעד עכשיו, מסכמים את פרק, מתוך שפרק א', בכל מקום שיש יסוד אידיאל נצרי אלוקי לדרכי ההוראה. דרכי ההוראה זה הדרכים שדרכם נפגשים עם האור האלוקי. איזה דרכי ההוראה? של דעת אלוקים תאורה מרוכז באיזה אומה, בשיעור קטן וגדול רק ממנו עולה, בעברית, אני מתרגם. כל מקום שיש באנושות איזשהו מפגש חיובי עם אלוקים, כל מקום שנמצא אומה שמדברת גם אידיאלים, שלא דואגת רק לסוציומטיות שלה, לאכול את כולם, אלא אומה שחולמת שהיא תהיה אמה של צדק ושיש לה שליחות, והיא מוסרית והיא הוגנת, זה רק מתוך השפעה של עם ישראל. רק. יש הרבה מדינות בעולם. תראו, אנשים במזרח הרחוק הם לא פחות טובים מאיתנו. אבל הדתות של המזרח הרחוק והלאומיות של המזרח הרחוק, זה, הדתות של המזרח הרחוק הם דתות שאין בהן מוסר, במובן של אחריות על איך להטיב לעולם, נכון? יש שם המון רוחניות במובן של... להתעלות מעל היצרים הרעים הנמוכים ומעל הסטיות והעיוותים. יש שם המון התעיינות, מופשטות, יוגה, ריכוז פנימי. זה לא משנה, זה טאו, זה קונפציוס, זה בודה, יש ביניהם הבדלים מאוד מאוד גדולים, אבל הדתות שם לא מנסות לספר שמביאות טוב לעולם, שמביאות חסד לעולם, שמביאות צדק לעולם, שיש דרכי הוראה, שיש מפגש עם איזה כוח עליון וגדול, יש שינטו במזרח. מה זה שינטו זה? לא יודע איך לתרגם את זה, זה הרוח הגדולה, יש איזה משהו שברת העולם, יש איזה ישות, אבל היא לא יודעת עלינו כלום, והיא לא מתעניינת בנו, והחיים הם חומר, כשאני, אם אני בודהיסט למשל, אז אני... משתדל לא לעסוק בדחפים שלי, בתאוות שלי, כי זה הורס את עצמי, כי זה שקר, כי זה רק יוצר צער, אז אני מנסה להתעיין באלף, להיכנס לחידלון, לבוז להגיע העולם הזה, אבל אין שליחות. אתם רואות שעד היום זה חלקים שהם... אני מרגיש שבשביל להסביר את המשפטים האלה צריך להשקיע הרבה זמן, שאולי... שאולי... הרב מדבר פה על אנטישמיות, זה ה... מה אומרת ראש המדרשה? מה שאני רוצה? אני שום רוצה. אני רק חושב שאנחנו לא נספיק את ה... אתם תשלימו פערים? אין קול ואין עונה?
לא נספיק אפילו שיש עוד אדם?
מה? לא, כי זה מלא, הרבה דברים צריך להסביר פה. עכשיו הרב מדבר על ההשפעה של עם ישראל על לאומות העולם ואיך זה יצא את האנטישמיות. זה מאוד מעניין וחשוב, ואני רוצה להתמקד במערכת היחסים שלך, שלי, של אלוקים. בעת החדשה. פרק ב'. תעשו סוגריים, אולי אם אין לנו זמן סוף השנה נחזור לזה. בעמוד קל"ג יש לכם? בכל מקום נצטרך להרחיב, זה מאמר בשפה מאוד קשה, גם מדבר על דברים לא פשוטים. בעת החדשה, במאות השנים האחרונות, 405 שנים האחרונות, מה שמכונה בהיסטוריה העת החדשה, בסדר? שהעולם העתיק, ימי הביניים ועת החדשה. בשורש שורשה פגשה כל המאומה הליד את חלק מנכשלי עמנו עד שמצא מקום עדו שפינוזה, ש... שמתגלגלה בפשיטה ולבישה צורה בשיטות שונות שהרעיון היסודי שלו גורמם העיקרי בייחוד בסמיות העין והתנקרות הטבע היות שבקלבו לכל הפחות לפי הבנת רוב העולם בו שהוא תולדה מוכרח מסגנונו מה? לצאת חוץ מכל החיים של ידי המלוקים שהם עוז וגבורה לישראל עדי עד הנקרא עד הנקודה אין מה לעשות לחזור לנקודת הקטנות ולדות והוא דווקא למה שהוא מופלא ומכוסה לעצמות מה יש בתור המשפט הארוך הזה? הרב מדבר על שפינוזה, היה פילוסוף יהודי שקוראים שפינוזה, הבנות שמעו עליו פה, מכירות? נדבר עליו דקה וחצי? שפינוזה, ברוך שפינוזה היה יהודי שגדל משפחה של הנוסעים בספרד, שמסרה את נפשה בתנאים נוראים מאוד כדי לקיים תורה מצוות, ואז הם הצליחו לברוח לאמסטרדם. אמסטרדם הייתה מדינה חופשית, ליברלית, שהרשתה ליהודים להיות יהודים, הם הצליחו, אבא שלו היה איש עסקים גדול, הצליח לברוח עם הכסף לאמסטרדם, אבא שלו נפטר בגיל צעיר. ושפינוזה התחיל לדבר נגד התורה. היו פילוסופיות כאלה ודעות נגד הדעות של עם ישראל, ואז הזהירו אותו והוא לא הקשיב, ואז החרימו אותו. כשהחרימו אותו הוא עזב את הקהילה היהודית והתחבר לגויים, ואז הוא כתב ספרי פילוסופיה, הוא נחשב, יש פה מי שיש לה פה סמארטפון, מכילה, תפתחי שפינוזה בוויקיפדיה, רק את הכותרת, לא יותר מדי, הוא נחשב לאחד מענקי הפילוסופים שהשפיעו על התרבות האירופאית בעת החדשה. יש לך?
ברוך שפינוזה.
כן. מה אומרים עליו? לא מתי הוא נולד ומה הוא חי.
היה פילוסוף יהודי ספרדי, בעולם בין המשפחת הנושאים שחזרה ליהדות, פיתח השקפות פילוסופיות חדשניות.
אבל לא זה, מה אומרים עליו? מה אמר עליו הגל? על הגל שמעתם בטח. מה הוא אמר עליו? כתוב די בהתחלה שהם
אמרו אותו. שפינוזה הוא אבן ראשה של הפילוסופיה המודרנית, בלי השפינוזה, אין פילוסופיה כלל.
זה כתב אחד שבעיני חלקים גדולים, למשל הפילוסוף הכי ראשי שכל המדענים, תלמידים שלו, הגל, שפינוזה, אבן הראשה כמו אבן הפינה, זה הוא פיתח איזה פילוסופיה שכל התקופה, כל המודרניות היא מושפעת באופן מאוד מאוד עמוק משפינוזה.
זה שהוא השפיע על קאנט.
הוא השפיע על קאנט, הוא השפיע על הרבה מאוד מהגדולים. מה הרב כותב עליו? בסדר? לא צריך יותר מדי, נדבר, אסביר מה השיטה כבגדול, אנחנו רוצים עוד על עצמנו. מה הרב כותב עליו? בשורש שורשה פגשה כל המאומה האלילית. מאומה האלילית זה לפגוש את העולם בלי אמון שיש בו אלוקים. בלי אמון שיש בו נשמה, בלי אמון שיש בו קודש. אלילית זה לפגוש את העולם וזה מה שיש פה. מנסים ליהנות ממה שיש. יצרים, פראות, כוחות, חוויות, השתוללות. זה היה אלילי. כבר עם ישראל השקיע הרבה מאוד בעולם שהוא יפתח אמונה. אבל המאומה הזאת פגשה חלק מנכשולי ימינו, מצאה מקום ידי שפינוזה, הרב מדבר מאופן מאוד מעניין. הרב לא אומר שאנשים הזיזו את העולם, אלא יש רעיונות מופשטים שנוחתים על אנשים. זה לא הרצל חוזה המדינה ובן גוריון, הכריז עליה. המדינה הייתה קמה גם בלי הרצל וגם בלי בן גוריון. למה המדינה הייתה קמה? כי יש כוח רוחני שדוחף את הקמת המדינה. אז מי שחכם מצטרף לזה וזה קורה דרכו. אם איינשטיין לא היה מגלה את החוקים שלו, מישהו אחר היה מגלה. עוד 5 שנים, עוד 20, זה היה קורה, זה יותר חזק ממנו. זה תהליכים כאלה. תהליכים שבסוף יהיו. השפינוזה הוא תוצר של תהליכים כאלה. שמה קרה עם שפינוזה? מה הרעיון היסודי של השיטה של שפינוזה? אני אגיד לכם בעל פה, בסדר? בואו לא נקרא את זה מזה. מה שפינוזה אמר? שפינוזה אמר שהעולם הוא אלוהים והאלוהים הוא העולם. תראו, מדובר פה על פילוסופיה, את אומרת, מה מעניינתי פילוסופיה? אז בואו ניתן לזה קצת סבלנות, נדבר על פילוסופיה, השיעור נגמר. עבר מהר היום. אנחנו נתייחס קצת, ניתן כמה דקות שיעור הבא, שפינוזה משום שמדובר על פילוסופיה. הפילוסופיה, כמו שאת אומרת, פיזיקה לא מעניינתי. פיזיקה מעניינת אותך. זאת אומרת, יכול להיות שאת אומרת פיזיקה, אבל לפיזיקה יש אין סוף השלכות על החיים שלך. כמעט כל מה שיש פה לא היה בלי הפיזיקה. אם היית רוצה לגור במערה, היית מסתדר בפיזיקה. אבל גם את לא עובד פיזיקה, את לא יכולה לעשות ככה עם השלט למזגן אם לא היה פיזיקה. את לא יודעת איך זה עובד, אבל את משתמש בזה. יש אפילו כאלה שמשתמשים בפלאפונים. הם לא היו יכולים לעשות זה בלי פיזיקה וכימיה. אנחנו מדברים על פילוסופיה. פילוסופיה זה להגיד כל מיני רעיונות. בסוף זה קובע את החיים שלנו. גם עם מעט מאוד אנשים מאמינים בהם. יש כמה אנשים שישבו בצרפת לפני 50 שנה וכתבו ספרים, וכל העולם הערבי מתנהג לפיהם. אלה שההוגים של הפוסט-מודרניזם ושל הפמיניזם הרדיקלי וכל מיני מינו מוזרות. יש אנשים, ורוב האנשים לא קראו את זה בחיים, הם רוקדים לפי החליל שלהם. חלק גדול מהם היו יהודים דרך אגב. ז'אק דרידה, שמעתם על ז'אק דרידה? ושם מגדולי הפילוסופים הפוסט-מודרניים. איך קראו לו כשהוא היה ילד קטן? יעקב דרעי. אז אם צלצל יותר יפה, ז'אק דרידה, נכון? לא, הוא לא סיבה לגאווה גדולה, יעקב דרעי הזה. אז אנחנו נתייחס קצת לשפינוזה, למרות שאולי לא למדתם לשפינוזה. אבל מה שתמון בתור, תראו, אנחנו נדבר בעיקר על זה, על איך זה השפיע על התרבות, ולמה זה הסב נזק כל כך גדול, ואיך הרב רוצה שנצא מזה. כל טוב, נמצא איזה מנגנון, נאמר שבשבוע הבא.